ברכה הבאה, מקבץ נתחי עמו ישראל. טוב, דבר ראשון, כשמסתכלים על הברכה, אני חושב זה מקובל מאוד ככה בהסתכלות עופפת, או יותר נכון בזיכרון, לחשוב שיש כאן ברכה בנוגע לארץ ישראל. המקום שלנו, הקשר שבינינו לבין ארץ ישראל. ואני חושב שכל מי שמסתכל על הברכה מבין מיד שזה לא נכון. הנושא של הברכה איננו ארץ ישראל, אלא קיבוץ גלויות, שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר במונחים שכתובים בברכה. הברכה מדבר על קיבוץ הנפרד. עכשיו אני רוצה מישהו לא יבין אותי, זה לא יעלה על הדעת, ובסוף השיעור אני חושב שזה יהיה עוד יותר ברור למה לא, אבל זה לא יעלה לדעת שקיבוץ גלויות יתבצע במקום אחר. כן, אנחנו לא היום באים לבחון את תוכנית אוגנדה. כן? אבל זה לא הנושא. הנושא הוא מה, על מה אנחנו מתפללים. או יותר נכון, מה שאני אומר מאז שהתחלנו בסדרה הזאת, כדי לבין את הברכה, הנושא של הברכה זה הצורך. שהברכה זה הפתרון שלו. הברכות נובעות מצורכי האדם. האדם מקריב את צורכיו, אדם מעמיד את צורכיו בפני השם, זאת עבודת השם, זה מה שאמרתי לפני 3 חודשים כשהתחלנו. הצורך שמתואר בברכה הזאת זה לא הגעגועים שלי למקום הקודש. אלא הבעיה היא הפירוד והפיזור של עם ישראל. הדבר הזה מתחיל מההתחלה. תקע בשופר גדול לחירותנו, בסנס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מבא כנפות הארץ, ואם זה היה נוסח אשכנז אז גמרנו. אז נכון שבנוסח ספרד יש עוד מילה שם. עוד מילה הזאת בא להגיד שלא ייתכן שמקום אחר, אבל זה שמוסיפים עוד מילה, זה לא משנה את העובדה שלא מתפללים להגיד לארץ ישראל, מתפללים שבקבץ נידחינו יבא כנפות הארץ, של ארצנו. ומה שבאמת מוכיח את זה, זה החתימה. החתימה זה באמת החתימה של הכל. בקבץ נידחי עמו ישראל. ארץ ישראל לא מוזכרת בחתימה ולא בפתיחה, זה אולי, מה אני יכול לגנות, אני מתפלל נוסח אשכנז, אני לא חושב שנוסח שפת צריך לשנות כאן כלום. זה תוספת, כדי שלא תחשבו שאנחנו נוסעים לאוגנדה. אבל הנושא של הברכה זה שהבעיה שלנו, הצרה, יש צרה וגאולה, יש מחלה ורפואה, יש חוסר מזון וברכת השנים, יש חטא ויש תשובה ויש בורות ויש דעת, וכאן יש פיזור ופירוד. זה הנושא של הברכה. עכשיו, צריכים להבין למה. כלומר, יש ברכה אחרת, שהוא לא בנושא ארץ ישראל, אבל אם מדובר ב... אני צריך להיות יותר מחובר למקום קדוש, אז יש ברכה שכן עונה על הנקודה הזאת, היא ברכת ירושלים, לא ברכת ארץ, אלא ברכת ירושלים, שתבוא רק בעוד שלוש ברכות אחר כך. כדי להבין למה, אז אנחנו נעשה מה שאנחנו עושים. אנחנו ננתח את הלשון של הברכה וננסה, קודם כל נשאל שאלות, ואז ננסה להבין למה חז"ל בחרו לנסח את הברכה כפי שניסחו אותה. דבר ראשון, כשעושה בברכה הזאת, דבר שמיד מתרשמים ממנו, כי זה כבר מתרשמים ממנו אם מסתכלים ולא רק מתפללים, אם זוכרים שאנחנו לא מתפללים מאז כיתה א', הלשון של הברכה היא מאוד מיוחדת. בגלל א', הציוריות, המליצתיות של הברכה. כלומר, זה נכון, כולם מזהים מיד את הפסוק שתחילת הברכה מבוססת עליו. ביום הוא יתקע בשופר גדול, בו מארץ שוב נכון ארץ ישראל, יש קשר בין שופר לבין קיבוץ נידחים ועבודים. טוב, אז נשאל על הפסוק, אבל אני שואל על הברכה. תקע בשופר גדול, מה... הברכה הוא המשפט השלישי. וקבי זידכי נבא כנפות הארץ. אבל זה פותח בשקשבורך, אנחנו באמת רוצים, זה חשוב לנו מאוד שקשבורך הוא יתקע. חשוב לנו שהוא יקבץ. מה זה התקע בשופר גדול? במשפט השני עוד יותר, וסן נס לקבץ גלויותינו. אז יש כאן מליצות של שופר ונס, שאני אומר, דורש עניין, תפילה לא בדרך כלל, תפילה 18, זה לא פיוט. זה תפילה. הדברים הם מאוד ענייניים, מאוד פשוטים. אני צריך את א', תן לי את א'. פתאום כאן אנחנו נהיינו נביאים, נהיינו פייטנים. ומדברים על שופרות ונסים אז אני רוצה להבין את זה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה. מה זה לחירותנו? הנושא של הברכה זה קיבוץ גלויות. הנושא של הברכה הוא לא להוציא אותנו מעבדות לחירות. יש קשר בין הדברים, אני אומר, זה לא אומר שזה זר לחלוטין. ברור שההיסטורית, בוא נגיד ככה, השאלה שאני שואל עכשיו הוא במיוחד חזק בימינו, שהקשר בין שיעבוד לבין גלות ופיזור הוא לא ברור, הוא לא קיים. אבל זה ברור שהיסטורית יש קשר. כלומר, הסיבה שהיהודים הם מפוזרים בעולם זה בגלל שהם משובדים על ידי הגויים. אבל לא צריכים להגזים. גם חז"ל ידעו שהסיבה היחידה שהיהודים, יש יהודים בגלות, זה לא רק בגלל שהגויים לא נותנים להם לחזור. גם חז"ל ידעו שבבניין בית שני, אז יהודים חזרו גם שהיו יכולים לחזור, שלא חזרו, רק 30,000 חזרו בשיבת ציון. כבר אז היו יהודים שמצאו משהו להשאיר את עצמם בחוץ לארץ. אבל טוב, זה נכון, אולי בשפה של חזל, אולי בתפיסה העקרונית של חזל, אבל לא בתפיסה המציאותית שלהם, ברור שיש, אני מסכים שיש קשר בין מה מחזיק אותנו בחוץ לארץ, זה השיעבוד. כיוון שהיום זה פשוט לא נכון, זה לא, זה לא בליבנו, אולי אני חושב זה נכון באיזושהי שיטה מוכנית, עקרונית, אבל יהודים שנמצאים וכואב להם הפיזור והפירוט של עם ישראל, זה לא כואב להם השיעבוד, כי הם לא משובדים. אז, וגם, טוב, מידת הנכונות או לא הנכונות של הקשר, אפשר להעביר איזו שיחה שלמה. בכל מקרה, זה לא אותו נושא. כלומר, רוצים להתפלל על פריקת עול השיבוד, זה שייך לברכת גאולה לפני כן. יש לנו צרות, אז יש גאולה. כאן מדובר בנושא אחר, במקבץ להתחיה מאו ישראל. אז מה זה תחיה שופר גדול? לחירותנו. למה דווקא לחירותנו? שאלה שנייה. שאלה שלישית, מה זה שופר גדול? אם כבר מליצות, אבל מה ההבדל בין שופר גדול לבין שופר קטן? כשברוך הוא יתקע בשופר קטן לחירותנו, אז לא נבור, אז לא נשתחרר. מה הפשט? עכשיו, ברור שזה הפסוק, מה שכתוב בפסוק. היום הוא יתקע בשופר גדול, ובא עובדי מארץ אשור. למה שופר גדול? זה הדרך בניגוד, קודם כל אני שואל למה שופר. אבל בין, למה שופר גדול? אני שואל, מה הפשט? מה זה שופר גדול? מה זה שופר קטן? זה שלושת השאלות על המשפט הראשון. המשפט השני זה אותו שאלה כמו המשפט הראשון, למה המליצה הזאת, מה פשט וסנס, מה זה בא להגיד, שזה כבר, זה אותו שאלה כמו השאלה המשפט הראשון, מה? כן, אתה לא, כן, הכל זה פסוקים, אם זה לא פסוקים, אז הם לא יגידו את זה. ושאלה האחרונה על החתימה. בחתימה, וזו הברכה היחידה שזה מופיע, וזה די מדהים, החתימה מנוסח במילה שלא מופיע בברכה עצמה. בקרב פיזורנו, מה כתוב? נו? בקבצנו כתוב, בקבצנו מקפות הארץ. בקבץ נדחי עמו ישראל. הנדחים לא הוזכרו בברכה עצמה, וזה לא קורה בשום ברכה אחרת. לפעמים יש שמות נרדפים, והחתימה תהיה אחד מהם, כמו בכונן הדת. דיברנו על דת, בינה, והשכל וחוכמה, אז בחרו באחד מהם, דת. אבל אין מקרה שבו הנושא או השם עצם של החתימה היא לא הוזכר בכלל בברכה. לא מדובר על נידחים שם. וכאן כתוב נידחים. כלומר, נידחים זה עוד פעם מאותו פסוק שההתחלה כן מובסס עליהם. התקע בשופר הגדול זה, בשופר הגדול היא תקע, ובאו העובדים, כתוב כתוב עובדים, אבל מהמשך הנידחים מארץ מצרים. אז מה היחס, אני רוצה להבין, מה היחס בין פתאום, בואו נשאל את השאלה הצעות אחרת, חזר דווקא יכניסו כאן את הנידחים אחרי שלא הזכירו אותו לפני כן, מה הם רוצים להגיד במילה הספציפית הזאת. טוב, זה אלו הם השאלות שאנחנו רוצים לשאול. אני חושב שעצם, אם אנחנו חושבים על עצם הברכה, אם אני צודק בניתוח שלי של הנושא, אני קשה לי יותר שאני לא צודק בסדר, זה פשוט הנושא. ואם אנחנו זוכרים שאני אומר שהברכות הן לא על דברים מעניינים, אלא על הם צורכי האדם, אז הברכה, נושא הברכה הוא, כלומר הרע, הבעיה, הצורך, החסר הוא הפיזור. יש דבר שצריכים לתקן. יש דבר שזה מפריע לי, יש לי, זה מעיק עליי. ואני בא לקדוש ברוך הוא שיספק את הפתרון. לפני כן זה היה רעב ומחלה וחטא ובורות וחוסר סליחה. ועכשיו זה עצם הפיזור והפירוט של עם ישראל. זה דבר רע. והקדוש ברוך הוא יתקן את זה על ידי זה שהוא ילכד אותנו ביחד. למה הפסוק מתחיל בדימויים של תקע בשופר גדול ובסנס? אני חושב שזה ברור כמה שחזר רומזים, וזה רמז, כמו בברכות הקודמות, הנושא נשאר אותו נושא, אבל הרמז הוא מאוד חשוב להבנת הנושא. מה מלכד את עם ישראל ביחד? אם יש ליכוד, אז יש, כמו, לא חייב להיות ככה, אבל ליכוד כאן הוא בגלל שאנחנו מתלכדים מסביב למשהו. תקע בשופר גדול לחירותנו, כשברוך הוא יתקע בשופר, איך זה גורם לקיבוץ גלויות? כשהשופר נתקע, אז אנשים נקראים לשופר, זאת קריאה. כן? אז מתלכדים מסביב לבעל תוקע, או לשופר עצמו. ובברכה אנחנו פעמים שקדוש ברוך הוא יתקע, אז הברכה אומרת, לא רק שלא נהיה מופרדים, נהיה ביחד, אלא נהיה ביחד מסביב, או לקראת הקריאה של הקדוש ברוך הוא. המשפט השני אומר את זה יותר, בשא נס, מה זה בשא נס? מה הפסוק שבשא נס מבוסס עליו? משהו יהודי יותר, לא גוי, כן? טוב, אין לך נעמה, יש יותר מפסוק אחד, אני חושב שפסוק יותר קרוב זה, אם אנחנו חושבים, יכול להיות שאני, עכשיו יש לי קצת דעה קדומה, כיוון שהתחלתי מתחילת ראש השנה, ברגע שראיתי את קו השופר, אז אני נזכרתי בפסוק, פסוק התשיעי בשופרות. שזה, והיה במוי תקע בשופר גדול בעומדים, אז הפסוק הקודם הוא, כל יושבי טבע בשוח נערץ, כנסון ני שרים תיראו, וכל השופר תשמר. אבל זה נכנע, בפסוק המקרים זה אותו דבר. איך הנס עובד? הנס הוא עמוד, כן? שמים נס על ההר, מין דגל, כן? זה מין דגל על ההר. ומה קורה? מה הקשר לזה לבין קיבוץ גלויות? למה שם נס לקבץ גלויותינו? כי מתכנסים מסביב לדבר הזה. כלומר, הכינוס זה לא רק שאני מתחבר אליך, אלא שאנחנו מתחבים מסביב למשהו. עכשיו, הדימוי של שופר, מה הקשר בין שופר לבין מה שקורה פה? אז אני יודע, שופרות, יש כמה מקומות ששופר מופיע. אני אגיד מה שאני חושב שהוא לא נכון כאן, אבל זה נמצא בטור, זה מקור טוב. הטור אומר, מה הקשר בין שופר לבין קיבוץ גלויות? אז הוא אומר את הדבר הבא, הלו, קיבוץ גלויות זה לאיזו מטרה? כדי שאחר כך אנחנו נעלה לירושלים. שזה פסוק מפורש. כבר רשמתי כאן את הטור. רגע. פשוט לא, אני רץ מהחתונה, אז אני קצת מבובל. ואני לא יכול לקרוא את הכתב יד שלי. איפה כתבתי את הטור? כותב הטור. לפסוק הזה, נו. והיה בים ההוא התקע בשופר גדול, ובא דמי ארץ אשור ונחל את ישראל, והשתחוו לשם, הר הקודש בירושלים. אז אומר הטור, השופר כאן, זה השופר של על זבחיכם ויעל עולותיכם, ותקטם בחצוצרות. שזה כתוב חצוצרה ולא שופר, אבל גם בראש השנה אנחנו החלטנו שמותר להתבלבל בין חצוצרה לבין שופרות. זה פסוק של שופרות, כן? אז הטור אמר, כיוון שתוקים על הקורבנות, אז לכן, תקע בשופר גדול לחירותנו, כי זה למטרת הקורבן. עכשיו, למה אני חושב שזה לא נכון? כי למרות הפסוק הזה, ויש עוד פסוקים בצורה כזאת, אבל חזר כאן בחרו בצורה מאוד מודעת, להפריד במרחק בין קיבוץ גלויות לבין משתכבות שם הקדוש בירושלים, לבין מכת ירושלים. אז להגיד שאנחנו תוקעים בברכה הזאת, בברכה ה-11, בגלל שזה זה, זה דין, הוא אומר את זה בכלל הלכתית, זה דין תקיעת חצוצרות על גבי קורבנות, ועוד שלוש ברכות, נראה לי מוגזם. זה לא קשור. אני חושב שזה פשט הוא בדיוק הפוך. הפשט של הטור זה שתוקים בגלל, אומר, למה תוקים על החצוצרות? הקורבן מחייב שופר. אני חושב שזה מה שכתוב כאן, תקע בשופר גדול לחירותנו. זה קריאת שופר שמזמין משהו, לא שמגיב למשהו. אם אנחנו מסתכלים, נקודה פשוטה שאני מקווה שכל אחד מבין, למרות שהיא כאילו פשוטה בגלוי, אבל היא פשוטה. מה הפשט של שופרות בראש השנה? יש שלוש ברכות, ברכת שופרות. יש ברכת מלכויות, הנושא של ברכת מלכויות הוא מלכות. הנושא של ברכת זיכרונות הוא זיכרון, כלומר, דין ואהבה גם יחד. כלומר, התייחסות מהקדוש ברוך הוא גם בדין וגם בזוכרין לטובה. מה הנושא של ברכת שופרות? איזה תמה של ראש השנה מתפתה בברכת שופרות? לא שופר, שופר זה פשוט דין, אבל מה הנושא של הפסוקים שמביאים כל הפסוקים, 10 פסוקים, שכתוב בהם המילה שופר, ולכן הם פסוקי שופרות. אז הנושא הוא לא פשוט, אבל אם נוראים את ההקדמה של חזר, איך זה מתחיל, ההקדמה של השופרות? אתה נגלי את הבנן קודשך, זה נכון שזה יהיה 3 הפסוקים הראשונים. אבל התפילה לפני הפסוקים, הוא לא רק הקדמה לפסוק. נגיד בזיכרונות, מסבירים אז זיכרונות, ואז יש משפט אחד, וגם את נוח, ואז זכרת. רוצים איזשהו משפט קישור. כאן זה הכל קישור, למה? כי זה הנושא. מה הנושא של שופרות? זה גילוי שכינה. שופר זה גילוי שכינה. תוקעים לפני בוא המלך. השופר זה פשוט, זה המציאות האקוסטית במקרה כזה, של גילוי שכינה, אבל גילוי שכינה ממש, תמיד יש שכינה, כן? שכינה שורה. אבל יש גילוי, מתן תורה, זה גילוי שכינה בעבר. הפסוקים של כתובים, שתמיד באים שנית, בגלל שהסדר ב-18 של ראש השנה, זה זמני ולא פסוקי. אז כתובים שהם ההווה של גילוי שכינה, שזה גילוי שכינה פחות דרמטית, בכל יום ויום. והפסוקים האחרונים זה, כולם פסוקי משיח, פסוקי הנביאים, שהם גילוי שכינה לעתיד לבוא. הפשט של תקיעת שופר זה גילוי שכינה. מה הקשר בין גילוי שכינה לבין קיבוץ גלויות? כי זה מה שמלקד. אנחנו לא מבקשים את הנקודה, או רק, אני רוצה להגיש מנה רק, לא רק את הנקודה הפוליטית. אנחנו רוצים לגור במדינה שהחברה היא יהודית ולא מפוזרים בין הגויים בכל כתבות תבל, כי זה נעים לנו, כי יש יותר קל לעשות מניין. כלומר, זה השאלה אם רוצים לשרת ביחידות מורפות או נפרדות. יותר קל לעשות מניין אם יהיה קיבוץ גלויות של ישיבות ההסדר. זאת לא השאלה פה. השאלה פה זה שאחדות של עם ישראל היא ייחוד השכינה. זאת הנקודה פה. התפקיד של עם ישראל בעולם הוא לייחד את שמו יתברך. והמציאות שבו העם ישראל כעם, אוקיי, יחיד, אלא כעם, מפוזר ומפורד בין הגויים, זאת פגיעה בייחוד שם שמיים בעולם. גם מלכות השם בעולם, שהוא מלכות על כל העולם, אבל אנחנו יודעים מכל הנביאים ומכל התפילות שלנו, שמלכות השם על העולם זה מלכות ישראל, שמתרחב כאילו על כל העולם. כשמוך הוא מלך של ארץ, כמו שהרמב"ן מסביר, ומילא על, 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 על הכל. אבל גם על עם. אז עם ישראל הם לא עם, הם לא אם, הם לא גבייה, הם לא עם ולא גוי. הם לא אם ביחד, הם לא גבייה אחת, אלה מפוזרים מפורדים, אז אין בסיס לייחוד שם שמיים בעולם. ולכן התיקון הוא תקע בשופר גדול, כלומר אם יהיה גילוי שכינה, ואנחנו לא סתם נתלקד, אלא נתלקד מסביב לשכינה, נתלקד כדי להיות מרכבה לשכינה. זה הנושא של הברכה. ואני, מה שמעתי בברכות הקודמות הוא נכון גם כאן, זה לא בא על חשבון דברים פשוטים יותר. כן? זה לא צריכים להיות צדיקים כדי להגיד את הברכה הזאת. אפשר להגיד את הברכה הזאת גם בגלל שאנחנו רוצים להיות ביחד, כי זה טוב להיות ביחד. כן? אבל מה שחזר רוצים להנחיל לנו, זה הבסיס האמיתי של השאיפה הפנימית הזאת של עם ישראל. יש הרבה יתרונות להיות בכל העולם. אם אנחנו רוצים לפתוח רשת בנקאית, אז זה טוב שיש לי נציג בבריטניה, ונציג בצרפת, ונציג באוסטריה. מה שעכשיו תיארתי זה קורות משפחת רוטשילד. ולכן הם כבשו את כל העולם כולו. אני פספסתי, יש לי אח אחד באוסטרליה, אח אחד בארצות הברית, ואח אחד פה, ואנחנו לא בבנקות, ולכן ממש פספוס עצום. יש יתרונות לפזר את עצמנו בכל העולם. הרבה אנשים בעולם מאמינים שככה יהודים מנהיגים את כל העולם. ויש יהודים היום שהם חיים רק בגלל זה. הגיסתי נולדה בשנגחאי, קצת אחרי המלחמה, אבל ההורים שלה הגיעו לשנגחאי, למה? כי יפנים חשבו שהיהודים מנהלים את כל העולם. למה הם חשבו ככה? כי הנאצים הסבירו להם את הדבר הזה, הם האמינו לנאצים, רק שהם לא הסיקו את המסקנה של הנאצים, לכן צריכים לרוק את היהודים, הם הסיקו את המסקנה שלכן צריכים לשמור על היהודים, כדי שאחרי המלחמה היהודים יסדרו להם שלום עם אמריקה. אז, והם צודקים במנה מסוימת, כן? הרבה מה שעשינו זה בגלל שאנחנו חוזרים בין עולם. יש בזה יתרונות פוליטיות ומחירים. אבל מה שאין בזה, זה בסיס לייחוד שם שמיים, לייחוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הייחוד, האחד של הקדוש ברוך הוא, מבוסס על האחד ממש של עם ישראל. ואם אנחנו לא ביחד, אז אתה מתפלל, אתה מתפלל, אתה עושה קידוש השם. אבל זה לא, אין בסיס של רק אלוקים אחד. אני קצת מגזים עכשיו. אבל אם אנחנו לא ביחד, אז השם אלוקי ישראל שאתה מייחד, והשם אלוקי ישראל שאני מייחד, יש גם פירוט בזה. לא צריכים לעבוד עבודה זרה, כדי שיהיו שני אלוהים. אלוהים שלך באוסטרליה, וזה אלוהים שלי באמריקה. שנינו אומרים שזה אותו דבר. וזה באמת אותו דבר. אבל לא עושים את זה ביחד, אז אין ייחוד שם שמיים כמו שצריך. ולכן הברכה הזאת, המליצות, עכשיו אני מסביר את השאלה ראשונה, המליצות של הברכה, הם, כי זה דרך שחזר לרמוז על משהו ולא להגיד אותו, הם לא רצו שתתפלל רוחנית. מה שנתיד אומר, צריכים להתפלל גשמית, פשוט, צורכים. אבל הרמז הוא במליצות. להגיד ש, קודם כל זה פנייה לקדוש ברוך הוא, שהוא יתקע בשופר. והנס עוד יותר, מי שאם הנס הוא בראש הרים, אז מישהו מחזיק בנס. הקדוש ברוך הוא עומד שם, כמו בתמונות האלו, אולי אני מושפע מה כיתה דלת שלמדנו איך כבשו את מקסיקו, כן? אז באים הקונקוויסטדורים, הספרדים, והם עולים להר אחרי ששוחטים את כל אינדיאנים, ותוקעים שם, אחד תוקע שם את הדגל, ואומר, אני כובש את הארץ הזאת בשמו של מלך ספרד. כשיש כזה דגל לראש הרים, אז זה הקדוש ברוך הוא, זה דגלו שלו, זה הנה שלו, ומתקפצים מסביב. זה הפשט של הדבר הזה. הרמז לדבר הזה, זה מילה שמד לא הייתה צריך להיות כאן, וזה לחירותנו. כלומר, זה בא להגיד לנו שיש מטרה רוחנית לקיבוץ, ולא רק מטרה גשמית פוליטית או חברתית. כלומר, אם אנחנו נהיה ביחד, אז זה לא מה שמעתי לפני כן, זה לא רק מה שמעתי לפני כן, שנכון, תנאי לקיבוץ גלויות זה קצת חירות. כי משובדים בגויים הם לא ייתנו לנו. כנראה, סתם לא ייתנו לנו, לא יודע בדיוק, לא ייתנו לנו מספיק, כן? אז זה לא רק תנאי. אז היה צריך להיות כתוב, שחרינו כדי שנתקבץ, לא קבצנו כדי שנשתחרר. כאן זה אומר שאם אתה מקבץ אותנו, זה חלק מחירותנו. כאן מילה חירות באה להגיד שיש כאן שאיפה רוחנית, שיש כאן הבדל ברמה של מיליון יהודים לבין מיליון יהודים ביחד. כי זה בסיס, מה זה חירותנו? שנוכל להיות עובדי השם, שנוכל להיות מייחדי השם בעולם, ולא אזרחים של, לא תומכי מלכות אחרת. כן? אם אתה אזרח, של מדינה אחרת, אז אתה מייחד, שמו של המלך שם. אם אנחנו ביחד, ולא מפוזר ומפורד בין הגויים, אז אנחנו ממילא ממליכי, ממליכי, ממליכי השם. זה הפשט שופר גדול. ההבדל בין שופר קטן לבין שופר גדול, זה כמו ההבדל בין פסוקי הכתובים של ראש השנה, לבין פסוקי התורה ופסוקי הנביאים. כי יש גילוי שכינה כל הזמן. ולכן יש גם שופר דק, כל דממה דקה כל הזמן. בכסל יום חגינו. אז יש גם שופר. שופר גדול זה שופר שפורץ, שהגילוי שכינה הוא כזה ממשי, שזה משנה את מהלך ההיסטוריה. כי בעולם הרגיל, אז אנשים לא רואים את הקדוש ברוך הוא. כן? אז זה מה שבא להגיד, תקע בשופר גדול לחירותנו, כולנו יכולים למצוא למקום אחד גם בלי זה. אבל שזה יהיה מהפך היסטורי, שיהיה כאן שינוי בין עולם של היעדר השם, למקום שנוכחות שכינה ונוכחות מלכות, אז זה הפשט של תקע בשופר גדול, שופר שישנה את ההיסטוריה. וכמובן, דבר שהזכרנו לפני שבוע, אבל זה ברור שהוא נכון, שאנחנו עברנו מעבר מהברכה הקודמת למעבר הזה. הברכות הקודמות, כולן הן צורכי הפרטיים של היום. בכל יום ויום, יש לי בעיה של פרנסה, של רפואה, של כן הלאה. ובברכה הזאת אנחנו עולים על לא רק הכלל לעומת הפרט, אלא הכלל ההיסטורי לעומת הפרט. מדובר, התחלנו לדבר על ימות המשיח, שהשלב הוא קיבוץ גלויות ותיקון הסנהדרין, ואני מדלג השתי ברכות בירושלים, כמו לפני כן, השמדת הגויים וברכת הצדיקים, וירושלים ומשיח, אז אנחנו עלינו על המסלול הזה. אז עלינו על מסלול היסטורי, זה מתחיל בתקע בשופר גדול, כי זה פריצה היסטורית, כי זה שינוי. זה הפשט לדתי של המילה גדול שיש כאן. השופר הגדול הוא עובדים בארץ השוב, כלומר, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. היום אין שופר גדול, היום יש מקסימום שופרות קטנים. אבל ביום ההוא ייתקע שופר גדול, כי זה מדובר על הסטייה החדה במסלול ההיסטורי שמתחיל מהתערבות יותר אקטיבית, יותר גלויה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הסברתי הכל, המילה נידחים. מאיפה באה המילה נידח בכלל? קודם כל, מה פשט המילה? המילה נידח זה נותן אסוציאציה לא שאתה נמצא רחוק, אלא שאתה נמצא רחוק כי אתה נמצא רחוק ממקום שהיית צריך להיות. דברים נידחים מהבית שלהם, ממקום, כמו א', יש כוח, משהו צריך להדיח אותי, וזה תמיד אומר שיש מקום טבעי, ביתי, נורמלי, יש נקודת בית ויש מקום נידח, נגיד מסית ומדיח. אז הוא מדיח מהדרך הישר. יש איזשהו מקום ביתי, כאילו ברירת מחדל, וזה מקום שלי, שם אני מחובר, אבל משהו מדיח אותי עם כוח מהמקום הוא. אז המשפט הזה בא להגיד ש, תראה, תזכור, זה לא נכון שיהודים מפוזרים כי הם מפוזרים. במקרה נסענו, זה נסע למזרח וזה נסע מערב. כאן, אם יש רמז לארץ ישראל לדתי, זה במילה הזאת. אם אנחנו נידחים, פירוש הדבר שיש מקום טבעי ביתי, שם באמת יש לי את השורש, ואני, האלסטיקה, נמתח החבל, ונמצא רחוק. אם הכוח הדחה לא תתקיים, אז אוטומטית אנחנו נחזור לשם. כאן זה הרמז לארץ ישראל, במילה נידחים. איפה כתוב המילה נידח בכלל? נידח כשם עצם. מה? פסוק באבשלום, בשמואל ב'. כשיואב בא לשכנע את דוד שצריכים לעשות משהו עם אבשלום, כן, אז סוף הפסוק זה, ולא, אנחנו משתים בזה אחר כך, זה הפך להיות ביטוי שמשים בו על כל ישראל, לבל יידח ממנו נידח. כמו שחש ושלום, הוא אומר לדוד, שלא אחד מהבנים, הבן צריך להיות בבית. ואבשלום מסתובב לו בגלות, לבר יידח ממנו נידח. כמובן, זה הפך אחר כך בלשון של חזר, אחר כך בלשון של כולם, זה השאיפה, החלום, שלפעמים נראה כל כך רחוק, שהגאולה תכלול את כולם, שלא נפסיד אפילו יהודי אחד לשמד, או להתבוללות, או חס ושלום להרג, לא יידח ממנו נידח. כן? משם בא איזה מקום, נדמה לי, היחיד, שמופיע מילה נידח, נידחים, זה מקום הראשון, ואחר כך בפסוק שלנו, כן, בפסוק שמופיע כאן. בפסוק של ישעיהו, אז נידח הוא שם נרדף לאבוד. לא מפוזר, אלא אם אתה מפוזר, אז אתה אבוד. כלומר, יש כאן את האלמנט, חזר כנראה רצו דווקא להכניס, וחיכו עד החתימה, כי זה לא, אני מתפלל שאנחנו נהיה ביחד. אבל חזר רצו שנבין שלא להיות ביחד, זה לא שאין לי את העזרה שלך. כל אחד שהוא לא ביחד, כל אחד שהוא לא בקיבוץ, אז הוא אבוד קצת. הוא נידח. מה זה אומר? אתה קיים, אבל אנחנו לא יכולים למצוא אותך. הפרה שיצא מן הבית והלך לאיבוד, הנידחים מארץ מצרים, אבודים בארץ מצרים, נידחים בארץ אשור. כן? זה אומר שאנחנו לא יודעים למצוא אותם. הם הלכו לאיבוד. הנידחים הלכו לאיבוד. עד שהקדוש ברוך הוא לא יגאל אותם. זה גם בא להדגיש את הנקודה שלא להיות ביחד, זאת הבעיה, זאת החיסרון. מישהו היה יכול לתאר לעצמו רק מצד המילה שמפוזר, זה לא דבר. אני מפוזר, אנחנו נפרדים. אז נפרדים. אתה חסר לי, כי אני אוהב אותך, אבל אני לא פגוע בגלל זה. בגלל שאני לא אוהב אותך, אז אני פגוע. אז כדי שלא תחשוב ככה, כשתבין שזאת הבעיה, הבעיה זה לא הניתוק מהקודש. הבעיה זה ניתוק זה מזה. כל אחד שהוא לא ביחד עם הקיבוץ של עם ישראל, אז הוא נידח, הוא עבוד, הוא במצב גרוע. וזה מה שאנחנו מבקשים כאן לתקן. אני מצטט פסוק. האמת כל ספר ישעיהו מלא דברים כאלו. אבל טוב, זה תפס את עיני. פרק נ"א בישעיהו. אורי אורי, פסוק תת, אורי אורי, לפשי עוז, זרוע אדוני, אורי כמקדם, דורות עולמים, הלו, אתי המחצבת רעב, מחוללת תנין, הלו, אתי המחרבת ים מי תהום רבה, השמה מעמקי ים דרך לעבור גולים. אז הפסוק פונה אורי אורי לפשיו זרוע אדוני. הפסוק פונה לקדוש ברוך הוא. והפסוק הבא, הפסוק שכולם מכירים, ופדודי אדוני ישובון ובר ציון ברינה בשמחת עולם, ראשם ששום ושמחה ישיג ונעשו יגון והנחה. כן, זה גם זמירה וגם פסוק מוכר. ההתעוררות של הקדוש ברוך הוא ירים את, 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 את זרועו, ובר ציון ברינה קשור להתעוררות של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם לבוא ביחד, זה לבוא ביחד אל, אל השם. עכשיו, כשאמרתי שאין ארץ ישראל מפורש ב, 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 בתפילה, לא התכוונתי לטעון שחזר לא העריכו. יש תפילה אחרת, יש תפילות אחרות. מוסף של חגים. אז אומרים, מדברים על קיבוץ גלויות, וממשיכים לביאה, למקום הקדוש, כן? בקרב זה מי הגויים. מפוצתנו קנה סמיה קטי ארץ, והריינו לציון עיר חברינה, ולירושלים ואבן זשרה בשמחת עולם. אני לא, חס וסלם, מי שלא יחשוב שאני כאן אומר שחזר לא חשבו, זה חשוב מאוד לבוא לארץ ישראל. כמובן, זה גם שמה, לא כתוב ארץ ישראל, אלא כתוב מה? כתוב ציון ועירך. למה זה שמה? כי מה הנושא שמה? זה לא תפילת חול, זה לא צורכי האדם. מה הנושא של תפילת המוסף בחגים? המוסף, הקורבן. אז כמובן, מה שאנחנו בעת מדברים שם, זה שאנחנו יכולים לקריב קורבנות. בין השאר, אם אנחנו לא כאן, לא יכולים לקריב קורבנות. וזה מתחיל מקרב פסורים בין הגויים. צריכים גם ציבור, זה קורבן ציבור. אז צריכים להתלכד יחד וצריכים לעלות. כי שם המטרה, הצורך קווי החוז, זה לא צורך אדם, אדם יכול לחיות בלי קורבנות, אנחנו עושים את זה. אבל הצורך שמדובר שם, או לא הצורך, השאיפה שמדובר שם, זה הקבל קורבן המוסף. עכשיו באמת מגיעים, אומרים, ואנחנו מתפללים שנבוא לציון ברינה, ושם מתפללים במנחת עולם. אבל כאן, ואני חוזר ואומר, היה בקלות היה, בגלל הסדר, אני אגיד משהו, הסדר בחלק שלנו, מהברכה הזאת עד הסוף, הסדר הוא הרבה יותר קריטי מאשר לפניכם. הייתי אומר שאין סדר בברכות הראשונות, אבל זה לא נכון, כי חזר שואלים. הם שואלים למה קודם דעת ואחר כך תשובה ואחר כך סליחה. הם שואלים, אבל תראו את התשובות, הזכרנו חלק מהתשובות. התשובות הן מאוד, מאוד מקריות. הייתי יכול גם להפוך את זה. למה רפואה זה ברכה שמינית? רמז למילה. כן? אז, יש איזה סדר שם, אבל זה לא עקרוני. מהיום והלאה, הסדר עקרוני, זה הסדר של הגולה. אני חושב שחזר אומרים כאן שקיבוץ גלויות חייב להיות קודם ואחר כך הקמת חברה בעלת אופייני צדק ורק אחר כך בניין ירושלים ורק אחר כך ביד צדקנו המשיח צדקנו בימינו אמן. זה הסדר של הגאולה. אז הסדר כאן הוא קבוע, וכאן אם אנחנו מחפשים פסוקים אז היה אפשר ללכת מקיבוץ גלויות ישר לירושלים. כמו שעורכים בתפילת המוסף של שיימים טובים. אבל חזר דווקא הרחיבו משום שכאן מדובר לא בלהתקבץ כדי להקריב קורבנות, או להתקבץ כדי לקבל פני שכינה. כאן מדובר להתקבץ כדי לעשות את היסוד של, היסוד של השכת שכינה, והיסוד הוא קודם כל את זה, קודם כל שני ביחד, וזה צריך להיות גם מתוקן, אז הברכה הבאה תהיה, השיבה שופטנו כבר שונה, וצדק ומשפט, ורק אחר כך, וצריכים איכשהו להשמיד את הרשעים, ולתקן את הצדיקים, ורק אחר כך, אנחנו נגיע לברכת הקודש. כן, לשאיפה שלי להיות יותר מקום קדוש, ולא מקום חול, אז יבוא אחר כך. עכשיו לא מדובר בשאיפה שלי להגיע למקום הקודש. מדובר בשאיפה שלי לא להיות לבד, לא להיות מנותק מהמרכז של עם ישראל. אם כולם מנותקים, אז אין מרכז. אם יש מרכז בחלק מנותקים, אז אותו חלק הם מנותקים מהמרכז הזה. וזה, יצאתי פסוק אחד, יש עוד, עוד, כן, בישעיהו, אז זה מופיע, זה מופיע, מופיע המון. אם אנחנו, אני מסתכן עכשיו, כי לא עשיתי בדיקה, אבל תקחו קורדנציה, תקחו, אני יודע, תקחו בר אילן, תעשו כל הפסוקים בישעיהו שמדברים על הקדוש ברוך הוא, אלוקים, הנביא, מבקר את המצב של עם ישראל בינתיים. אז כמה פסוקים יש בישעיהו, טוב, בישעיהו לא יהיו, כמה פסוקים יש בירמיהו או בישעיהו הנביא שמסתכל קדימה, אז יש הקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן הבית. יש מאמרי חז"ל, כן? נכנסתי לחורבה ושמעתי. כן, אבל כמה פסוקים יש לגבי של הקדוש ברוך הוא מבקר, או הנביא מבקר חורבן הבית? וכמה פסוקים יש, מרגישים את, ה, את זה ש, עם ישראל מפוזר ומפורד. אמרו לצפון תני ולתימן ארתיכלי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה בישעיהו, כמה פעמים העניין הזה, החזון הגדול הוא קיבוץ הגוליות, ובאו ציון ברינה, קיבוץ אותם ביחד. כמה פעמים כתוב ש... וגם השכינה תשרה על בית המקדש. יש, אני לא אומר שאין. כיוון שנתואן דבר כזה, זה מה שצריכים לספור. אני אומר את זה מתוך התרשמות, אולי אני פשוט הסתכלתי על פסוקים הלא נכונים, אבל נדמה לי שאין בכלל שיעור להבדל הנוסטלגיה כביכול, הכאב. כשברוך הוא מבטיח הרבה דברים, אבל אתה מרגיש את זה שאומר, אוי, אי אפשר בצב היום. זה נמצא לגבי הנקודה של קיבוץ גליות, הקשר בין שכינה לבין קיבוץ גליות. מה רציתי להגיד? טוב, זה הפשט של הברכה כולה. אני חושב שכאן אני אגיד משהו ברמת הכוונה של התפילה. אם אני צודק בהבנה, ואם אני צודק יותר נכון במה שאמרתי בהתחלה, אז כאן אני חושב שיש צורך מיוחד שאנחנו נכוון, כלומר אנחנו נגביר את הרגישות שלנו לצורך לפני שאנחנו מתפלים על התיקון. אני מניח שכל אחד, גם הבריאים שבינינו, אבל כבר הוא מכיר מחלה של אחרים, של אנשים יותר מבוגרים, אז אנחנו מבינים למה מחלה זה צורך, זה חסר, ולמה זה חשוב להתפלל על הרפואה. נכון, אנשים בריאים, אנשים צעירים שהם בריאים, אולי לא יכולים לגייס את כל כוחות התפילה של אנשים מבוגרים חולים, אבל מבינים. אין לו צריך לשכנע פחד, ועם קצת מאמץ, אז אפשר לכוון יותר. לכוון בלי, לכוון לצורך, לכוון רק לפתרון, זה לא כוון. כי אתה לא באמת מכוון. אתה צריך להרגיש את הכאב, ואחר כך להתפלל. אני מניח שאנשים מבינים למה בורות זה לא טוב, גם אם חושבים שהם חכמים. ולמה חטא זה לא טוב, גם אם חושבים שהם צדיקים. וגם למה מחלה ועינויים ודברים אחרים הם לא טובים, וגם חוסר אוכל זה לא טוב, לכן מתפללים. אני לא בטוח שרובנו מרגישים את החסר, את הצורך, את הדבר שצריכים לבטל בעצם הפירוד. אני גם צריכים להודות שזה לא מה שהודגש בחינוך שקיבלנו, בחינוך הציוני שקיבלנו. יש הסתמכות עצומה על הרמב"ן והפרופגנדה הציונית בישיבות התיכוניות. הרמב"ן מדבר על ארץ ישראל כמקום השכינה, כמקום שהקדוש ברוך הוא. לקחת מאמר מפורסם שהרמב"ן מסביר, כל הנמצא בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. מסביר הרמב"ן, כי אלוהים, אלוהי ישראל הוא אלוהי הארץ. ושאר הארצות הם בשלטון של מערכת פיודלית כזאת. אלוקים הוא מלך העולם, אבל יש גם דוקסים ורוזנים בכל מקום. הספרד, יש שם שרו של הספרד. והוא אלוהים המיידי. כמובן שקשבורך הוא אלוהי אלוהים. אבל השליט המיידי בספרד זה שרו של ספרד. אז מי שגר בספרד הוא נתון. יש משהו, תפיסה מאוד פוליטית, פיודלית של מי הביניים כאן. אם אתה גר בספרד, אתה נתון לשליט המקומי. אם אתה גר בקנט, אז אתה נתון לדוכס מקנט, ולא לא למערכת אנגליה שיושב בלונדון. אז לכן אין לו אלוהה. כי אוטומטית הוא מוסיף כבוד למקומיים. רק בעשר אלוקים המקומיים. אז שם יש עניין כזה שלהיות מפוזר מפורד בין הגויים, זה להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא, כי אלוקים כביכול שוכן בארץ. הוא מלך הארץ. לא אני לחלוק על הרמב"ן, או לרגלי ואו לנתיבתי. אבל אני אומר עכשיו פירוש אחר, לאור הברכה שלנו היום. כל מי שנמצא בארץ ישראל כמי שאין לו עולה, משום שכיוון שזו עובדה, שקיבוץ עם ישראל זה רק יכול בארץ ישראל, זו פשוט עובדה. אז מי שגר בחוץ לארץ, אין לו שם עם, אין לו שם קהילה, זה לא קהל. זה לא הקהל, זה לא עם ישראל. ובלי להיות ביחד, אתה לא בסיס לשכינה. יש לך אלוהים, אוקיי, אתה מתפלל לאלוקים. זה לא כזה חבור כמו שנשמע במאמר חז"ל, אין לו אלוהה, מה עובד עבודה זרה. זה מה שכתוב, אבל באמת, זה מרחיק לכת, כן. אבל הוא לא בסיס לשכינה, כי הוא יחיד. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כולם יחידים. אין את הדבק שמכוון אותם יחד, הדבק שמרים אותם יחד, זה לא האדמה. זה ביחד. כמובן, זה יהיה במקום שאפשר להיות ביחד, ולא במקום אחר. אני חושב שיש לנו צורך לעשות קצת עבודה אחת לפני שמתפעלים בברכה הזאת, יותר מברכות אחרות. ברוכות הבאות, בסדר, אנחנו מבינים, צדק זה דבר טוב, ורשע זה דבר רע, מרשינים זה דבר נורא, וירושלים, אני מקווה שאנחנו כן, אנחנו קיבלנו חינוך בערך מכיתה דל והלאה, למה חוסר בניין לירושלים, ואנחנו רוצים שמשיח יגיע. אז לפעמים שכחים, נכון, לפעמים אנחנו מבסוטים מאוד מעצמנו היום, ולא מבינים למה צריכים את המשיח, אבל אז נזכרים, כן, זה לא נורא, פחות למדנו משהו, אפשר לעשות מאמץ, כן, אבל כמה מאיתנו באמת מרגישים, אפילו אחרי מאמץ, שעצם הגלות, עצם הפירוד, עצם הפזורה של עם ישראל, זה צורך, זה דבר כמו חסר לי חמצן, חסר לי אוכל, חסר לי ישועה, חסר לי תרופה, אז חסר לי ההתלכדות ביחד מסביב מסביב לנסרים, מסביב לתקיעת שופע של הקדוש ברוך הוא, מסביב להיות שאני יכול להיות ביחד, אנחנו יכולים להשרות שכינה בתוכנו. אז חלק מההכנות לכוונת התפילה הזו, רק אני אכוון שאני רוצה את זה, מה שאני טוען כל הזמן. אנחנו לא רוצים את הדברים שב-18, אנחנו חייבים את הדברים שב-18. אני רוצה דברים שהם לא ב-18. אני רוצה, אני יודע, אני רוצה לזכות במיליון דולר בלוטו. זה לא מחסיר ל-18, זה תגיד באלוקיי, אלוקיי ניצור. יש לך דברים נוספים שאתה רוצה. אני רוצה לעבור את המבחן מחר בבית הספר. אני רוצה שהילדים יביאו למתנה ליום הולדת. אני רוצה מכונית חדשה. אני באמת רוצה מכונית חדשה. אני אסור לשום את זה. אני רוצה כל מיני דברים. אני רוצה שרב זכרצי ייתן לי נשיקה אחרי תקיעת שופר. נתן לי פעם אחרונה זה לפני 7 שנים. זה כבר חסר לי. זה הרבה דברים שאני רוצה. ב-18 לא מבקשים מה שרוצים. מבקשים מה שאי אפשר לחיות בלעדיהם. את הצורכים. כל אחד ישאל את עצמו כמה הוא מרגיש שאי אפשר לחיות בלי קיבוץ גלויות. אני שואל שאלה עכשיו פוליטית. כמה מכם באמת אומרים, תראה, יש 2 מיליון יהודים, בין 2 ל-6 מיליון יהודים, תודה איך סופרים, יש בין 2 ל-6 מיליון יהודים בארצות הברית. כמה הם חסרים לכם? יש 50,000 יהודים באילת, מי יודע אם זה בארץ ישראל או לא? כמה הם חסרים לנו? יש שם מדבר בינינו לבינם. אני לא בטוח שהם מלוכדים איתנו, כן? אני רציתי לדבר דבר שהם ישראלים כמה יכולים. זה לא תרבותית, זה מקומית, כן? אם אי אפשר ליהודי לחיות בלי זה, אפשר להגיד את זה ב-18. כי זה נושא הברכה. הנושא הברכה הוא שהשכינה תהיה בתוכנו, וזה רק אם כל הברכות הבאות הן איך שאנחנו נבסס את השכינה. ואי אפשר לבסס שכינה, דבר ראשון זה שני ביחד. אחרי שני ביחד צריכים להיות גם ביחד בסדר. כמו ביחד מתוקן. זה צריכים שופטים, צריכים מערכת צד, תרצה במשפט יבדה, ושווה בצדקה. זה הפסוק שמסביר את הברכה הבאה. ואחרי כן אנחנו צריכים להרוס את כל הרשעים. ואחר כך לתגמל את הצדיקים, ואחר כך, רק אחר כך נוכל להתחיל לבנות ירושלים, ולכונן את מלכות השם, כיסא דוד בעולם. טוב, זה ברכת, ברכה הזאת. ברכה הבאה, נגיד כבר מילה, ברכה הבאה היא ברכה קשה, בגלל שלמרות שזה פשוט מאוד, אבל הוא לא ממוקד. השאלה העיקרית שאני רוצה לדבר עליה בברכה הבאה, זה מה הקשר בין הדברים שמוזכרים שם. הברכה מדבר בשיבה שופטינו כבר ראשונה. כן? ביסוד הסנהדרין. זה הנושא. שיהיה דין תורה, שיהיה משפט עברי נוהג בארץ ישראל. זה הנושא. אז מה זה ועשה ממנו יגון מנחה? בסדר, זה יפה. מה זה עושה פה? זה באמת כואב לך שאתה נהנח, אז תבקש, אבל מה הקשר פה? ואז הוא מלוך עלינו, פתאום מלכות השם, מלכות השם שייך בברכת דוד לדעתי, מלכות דוד זה מלכות השם. הברכה התחילה להתפזר כאן, זה התחיל מאוד ממוקד, שיב השופטינו, ואז פתאום אנחנו ממיסים את כל הדברים בסדר, אני רוצה גם להיות שמח, שמים אני אגון מנחה, שאני אפסיק להיות עצוב. ואם יהיה סנהדרין, אני לא יהיה עצוב. אם יהיה סנהדרין, אני עוד יותר עצוב. הם יהרגו אותי. יש הרבה יהודים שכל יום אומרים שאנחנו שמחים שאין סנהדרין. מי שמכיר את המצב של עם ישראל, יודע שזה אחד מהברכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה שהם אומר, בינתיים אין לכם סנהדרין. כי רק אפשר לתאר מה היה קורה. מספיק שיש 3 מועצת גדולי התורה, מה יהיה, מה היו צריכים להקים סנהדרין במצב של עם ישראל, יום מדבר על החילונים, מדבר על הדתיים. אז מה באמת הנושא האחד שכל הברכה הבאה מתלכדת מסביבה, זה לשבוע הבא.